נציב יום, גמר חתימה טובה למרדכי יואל בן פנינה, אשתו וזרעו, אמן. הפלא ופלא, אות מם, חלק ח'. מלך, מלך שנמשח בשמן המשחה, בו ברגע הוא גבה ונתייפה. כך מובא במדרש רבה ויקרא פרק כ"ו. על המטה שאפילו יהיה אדם קצר ונתמנה מלך נעשה ארוך. כל כך למה? שבשעה שנמשח בשמן המשחה נעשה משובח מכל אחד. אמר דוד, בשמן המשחה שנמשחתי בו אני שמח, שנאמר תהילים טוז, לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כמו כן מובא בילקוט שמעוני, תהילים פרק ממה, רמז תשן. ברגע ששמן המשחה היה יורד עליו, אם היה קצור, היה מעריך, אם היה שחור, היה לבן. אם היו פניו רעות, היו משחקות. מלכות בית דוד. מיום שנחלקה מלכות בית דוד, כל דבר תורה שיאמר בכל חלקי הפרדס תהיה עליו מחלוקת. יקום מי שיסתור וידחה אותו. כך מבואר בתורת המגיד ליקוטים דף רו. שמעתי מהמגיד שאמר, מיום שנחלקה בית דוד אין לך אדם שאומר איזה דבר בתורה ובעבודה שלא יהיה לו לעמוד נגדו בר פלוקטה להכחיש דבריו. ואפילו אם לא נמצא סמוך לו, ואינו ביודעו ומכירו, מסתם הוא מצוי מרחוק ממנו, ולפעמים מעבר לים. כך שמעתי מפיו הקדוש. מלמד. אדם שמצער את המלמדים של בניו, בניו לא יצליחו בלימוד התורה. כך מבואר בספר דברי מוסר, עמוד ממתת. קבלה מהרב הקדוש משינוה, זכותו תגן עלינו, שמי שדרכו לצעיר מלמדים, לא יראה חס ושלום הצלחה בבנים שלו בעניין לימוד התורה. מלכות, ייתכן שאדם יעשה מעשה אחד בלבד, ויתחייב מחמתו אין ספור מלכויות. כיצד? הרמב״ם בעבודת כוכבים י"ב, פסק, השורט שריטה אחת על המת, לוקה, שנאמר וסרט לנפש לא תתנו בבשרכם. שרת שריטה אחת על חמישה מתים, לוקה חמש. לפי האמור עולה, כי אדם שישרוט שריטה אחת על כל הרוגי ישראל, שנהרגו מאז ומעולם, יתחייב מלכות על כל אחד ואחד. וצריך עיון בזה. ממון. לגויים קיימת שוקה אדירה לממון ישראל. אף על פי שיש לגויים כסף וזהב הרבה, תאבים לדינר של יהודי, כאילו לא ראו ממון מעולם. וזה, מחמת שהכסף וזהב שיש תחת ידם, אין הגוונים מהירים, ואין אכן שורה על ממון שלהם. כי עיקר הפאר ואכן לא נתגלה אלא אצל ישראל. אבל, דע, תכף ומיד, שהגוי מקבל ממון מישראל, תכף ומיד נעלם החן והפאר בתוך הממון. כך מבואר בליקוטי מוהר"ן, כ"ה. אדם שהרוויח ממון בקלות, בפתע פתאום, כגון זכה בירושה או בהגרלה, הוא עשוי גם להפסידו בקלות. מה יעשה שיתקיים הממון בידו? קנה בממון ספר תורה. ויש אומרים כי די בקניית תפילין. עירובין סמך דלת א'. מי שיש בידו ממון שהגיע אליו לא ביושר ומפרנס ומאכיל בזה את בני משפחתו, בניו עלולים לצאת לתרבות רעה חס ושלום. כך כתב על אמרי יעקב בסימן זה, בשם איגרא דפירקא, בשם רבי מנחם מנדל מרימינו. על משהו מן התמה שאנחנו רואים כמה פעמים, הילדים בקטנותם הולכים לבית רבם, ומתמידים בתורה, ואחר כך כשמתגדלים, מתהפכים חס שלום במידות גרועות, ומתבטלים מן התורה. אלא הוא על שאבותיהם, האכילו אותם ממון גזל. על זה נולדים בילדיהם תאוות ומידות גרועות. אדם גנב וגזל ממון אחרים, ואינו מחזיר את מה שגנב וגזל, אינו יוצא מן העולם הזה, עד שגם אחרים יגנבו ויגזלו ממנו את ממונו, ולא רק את הממון שגנב וגזל, אלא גם את שאר הממון הקשר שיש בידו. וכמו שאם דמו של האדם מתקלקל קצת, יהיה נזק והפסד לכל גוף האדם, ככה עושה עושר ולא במשפט. אזי בא הממון שבא לא ביושר, הוא מאבד את הממון הקשר שבידו, כמו שאדם העכור מאבד את כל הגוף. כך כתב רבי חיים, אחיו של המהר"ל מפראג, בספרו איגרת הטיול, עמוד 11. ממזר, פעם ב-60 שנה, הקדוש ברוך הוא שולח מכת דבר לעולם, שמטרתה לחלות את כל הממזרים הבלתי ידועים, כדי שלא יתערבו בהם. כך מבואר בירושלמי, קידוש עם דלת. עד ל-60 שנה, דבר בא לעולם, ומחלה הממזרים מהעולם, ולוקחת טובים כדי לא להיוושם. גם מתים אנשים רגילים, בשביל שלא לבייש, יהיה בולט. הקדוש ברוך הוא מזווג ממזרים עם ממזרות, ולא עם קשרים, ואפילו ממזר בסוף העולם. וממזרת בסוף העולם, הקדוש ברוך הוא מזווגן, שנאמר כל עורב למינו, לא הלך זרזיר אצל עורב, אלא מפני שהוא מינו. שניהם טמאים. כך מבואר במדרש רבה בראשית, פרק ס"ה ובירושלמי קידושין ג' י"ב. רוב הממזרים הם פיקחים. כך מובא במסכת סופרים, סוף פרק ט"ו. אולי זה המקור למה שמכנים אדם פיקח וערמומי בשם ממזר. אסור לממזר לעלות לירושלים, שנאמר בזכריה ט"ו, וישב ממזר באשדוד. כך מובא באבות דרבי נתן י"ב ח'. לכן, יש פוסקים כי ממזר פטור מכל המצוות שמקום קיומנו בירושלים, כגון קורבן פסח בעלייה לרגל. הוא בא בשם רבי מאיר אריק בהסכמתו לנועם מגדים. לדעות אחרות, אין איסור לממזר לעלות לירושלים, אלא להשתקע שם. כך דעת בעל המחזה אפרים בקונטרס אחרון. ולכן, לדעות אלו גם ממזר מתחייב בכל המצוות שמקום קיומם בירושלים ככל האדם. ממולח, בהקדמה לנודע ביהודה, כותב בן המחבר, כי חכמי האומות מצאו שבגוף האדם יש מלחים, ומצאו במופת שכל אדם אשר בעת חייו היה יותר חריף ובעל שכל, יש בו יותר מחלקי המלח. מכאן לדעתו, מקור הביטוי מופיע במסכת קידושין, כ"ט ב', בין זריז וממולח. זה גם פשר הביטוי המופיע בתלמוד. ראה בשבת ד' לכי תאכול עלה קברא דמלחה. כלומר, כאשר תאכל קברא דמלחה ותהיה ממולח יותר, אז תבין את הדבר לאשורו. מנהיג, דור שחסר בו מורה דרך ומנהיג, יאמרו את הפסוקים דלהלן. יפקוד אדוני אלוהי רוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. ולא תהיה עדת השם כצאן, אשר אין להם רועה. וזוהי סגולה נפלאה למציאת מנהיג שידריך את העם. כך מבואר בספר אגרא דחלה, פרשת פנחס. מנורת המאור, לימוד מתוך ספר מנורת המאור, מסוגל לרפות כל מחלה שבעולם, בפרט אם הלימוד נעשה במניין האנשים, באופן של מסירת שיעור מתוך הספר. כאשר בתחילת השיעור מודיעים לציבור הלומדים שיעור זה מתקיים לרפואתו של פלוני. כך מבואר בהסכמת בעל מסורת השס לנפש יהודה ובילקוד מנחם בשם המהרי מספינקה בשם המהרה מרימינו. מנחה, התפילה הראשונה שהייתה בעולם הייתה מנחה של ערב שבת, שאותה התפלל אדם הראשון. מסיבה זו כותב החידה במדבר קדמות מערכת תו עוד דלת, יש להיזהר במיוחד בתפילת מנחה, כי התפילה הראשונה שהייתה בעולם הייתה תפילת אדם הראשון במנחה ערב שבת שנוצר. בהגהות שמי קדם שם הוסיף שתפילה זו הייתה גם מנחה של ראש השנה, שכן אדם הראשון נולד בראש השנה. זאת המנחה שתהיה לנו היום. מנצח, תמיד תהיה מן המנוצחין ולא מן המנצחין. כך כתב הרמב״ם באיגרת לבנו. תיאור הדבר, אמר רבי שלמה ויינטרוב, הרי אם ניצחת בן אדם, אין בכך כלום. בסך הכל ניצחת בשר ודם. אבל אם כבשת את יצר הניצוח, ניצחת מלאך. ולנצח מלאך זה עוצמה. מס הכנסה, למרות שרבים סוברים כי לא קיימת חובה הלכתית להפריש מעשר כספים, מכל מקום אדם שמקפיד להפריש מעשר כספים מממונו ולתת לבני תורה עניים, אין למס הכנסה שליטה עליו. כך אמר רבי חיים קניבסקי בשם אביו בעל הקהילות יעקב, ובאו דבריו בספר בורח צדקה עמוד מ"ג, והוסיף לו מעל השואלים כי בכל ספק במעשר כספים כדאי להחמיר, כי במעשר כספים אף פעם לא מפסידים אלא רק מרוויחים. מסור, אדם שמלשין ומוסר את ממון ישראל בקל וחומר את גוף ישראל ביד הגוי נקרא בשם מסור ולא מויסר. סיבה, כפי שאף על פי שלשעתו הוא הפועל במוסר אחרים, אבל קראו חכמים בלשון מסור, בלשון נפעל, להורות כי בו יבוא יומו ולא יאחר, והרי הוא נמסר. כך כתב בעל התוספות יום טוב, נדרים פרק יוד, משנה ג', בשם ריבו המהר"ל מפראג. כל הקודם להרוג את המויסר זכה, ואפילו ביום כיפור, שחל להיות בשבת. מי שיכול להורגו ואינו עושה זאת, עכשיו לו כאילו עשה את כל מה שהמויסר עתיד לעשות. כך פסק רבי יהודה, בנו של הראש, ובוד ורב, פשוט זיכרון יהודה סימן עין ה'. הרים יגש, סקל מויסר אחד בעיר אליסנה, ביום הכיפורים, שחל להיות בשבת, בשעת הנעילה. שוד זיכרון יהודה סימן ע"ה. היום שהמשפטים לא מסורים ביד ישראל, לא ניתן לעשות זאת. מסירת דין לשמיים, שניים מגדולי ישראל לפני כ-200 שנה נפטרו בו ביום, רבי אליעזר חזן ורבי יום טוב דנון. פטירתם המשותפת באותו יום, מספר בעל המעלות לשלמה, הייתה מחמת דברי ריבות שעברו ביניהם. והם אמרו, כי מאחר שאין מי שמסוגל לדונם למטה, הם מוסרים דינם לשמיים, ונפטרו שניהם ביום אחד. בעת גסיסתו, שאל רבי אליעזר חזן את החברה קדישה, האם רבי יום טוב כבר נפטר? החברה קדישה ענו לו שברגעים אלו רבי יום טוב נפטר. בשומעו זאת, קרא רבי אליעזר קריאת שמע, נשכב על צד ימינו ויצא נשמתו. מסירת מודעה, בטרם צאת נשמתו של האדם, השטן מנסה להסיתו לדיחו מעל השם, ומשכנע אותו לכפור בשם אלוקי ישראל. ויתכן שמרוב פחד ואימה, ומרוב בלבול בטירוף הדעת, יבוא לכפור. לכן תקנו הקדמונים מסירת מודעה, בטרם יבוא ימי הרעה, בעוד האדם מיושב בדעתו. כך מבואר בסידור תתקבל, עמוד 865, לפני נוסח מסירת מודעה. יש את זה גם בסידורים שלנו. מסירת נפש, אדם שגומר בדעתו באופן סופי למסור את נפשו על קידוש השם, אינו מרגיש כל כאב. ולא זו מסורת ביד החכמים, שהאיש הגומר בליבו למסור נפשו על דבר כבוד שמו, הנה הגבר הלז לא ירגיש כאב המכות ההן המכאיבות לשאר אנשים, וגם כשיענוהו ייסורים קשים, לא ירגיש המכות והעינויים, ולא ירעידהו המוות, וגם כי הדבר רחוק מהסברה, הלא כבר עלה בניסיון, כך כתב רבי אברהם הלוי, מגולי ספרד, במגילת המרפל. יש מקרים בהם אדם שמוסר נפשו על קידוש השם, נעשה לו נס וניצל. יש מקרים שהוא נהרג. אימתי? כל המוסר עצמו על מנת לעשות לו נס, אין עושים לו נס. שלא לעשות לו נס, עושים לו נס. כך מבואר בתורת כהנים, אמור קלז, בירקות שמעוני, חלק א', רמז תרמן. וזו היה הסיבה שניצלו חנניה, מישאל ועזריה. אדם שמקיץ משנתו לעבודת השם, למרות העייפות, נחשב לו מסירות נפש. כך כתב בעל יתב פנים, הקפות אות יוד ב'. שבירת תאוות שינה, להיות עומד ושונה, ומעין מסירת נפש. מעברות הירדן, המקום בו נקרא הירדן, 12 קרעים, בעת כניסת בני ישראל לארץ ישראל בזמן יהושע, ניכר עד עצם היום הזה. כך כתב רבי אליעזר נחמן פועה, תלמידו של הרמ"א מפאנו, במדרש וחידוש על הגדה של פסח. על אילו קרע לנו את הים. יש אומרים שניתן לראות את מקום הקרעים רק אם מגיעים למקום הנס ומברכים בדחילו ורחימו בקדושה ובטהרה את הברכה שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. כך אמר המהר"י מבעלז, ובאו דבריו בהקדמה למדרש וחידוש. המקום שבו עברו ישראל את הירדן היה בדיוק באותו המקום שבו עבר יעקב אבינו את הירדן. כך כתב רבנו אפרים בראשית למדבית יוד א', כי במקלי עברתי את הירדן הזה, מלמד שעברו ישראל הירדן באותו המקום ממש שבו עבר יעקב אבינו. מעלה גרה, מפריץ פרסה. למרות שהחוקרים הנמצאים בכל כדור הארץ מגלים מעת לעת בריאות גדולות וחיות שלא נודעו לקדמוני, בכל זאת לא מצאו עוד בהמה נפרדת או חיה אשר תהיה מעלת גרה בלבד זולת הגמל, ומפרסת פרסה לבד זולת החזיר. כך כתב המעריץ חיות בחולין נונטט א'. מעמד הר סיני. במעמד הר סיני ההר כולו עד הגבול התקדש בקדושה רבה. מכוח הקדושה הרע נס שהגבול עצמו הכריז, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. כך כתב רש"י בשמות יוטט יוד ב', ראה צדה לדרך שהבין את דברי רש"י כפי שותם. קבלה בידינו כי כל הבהמות, החיות והעופות שהיו על פני תבל הגיעו למעמד הר סיני ונוכחו בשעת נתינת התורה לעם ישראל. כך מבואר בחידושים המיוחסים לרן על מסכת שבת דף כ"ח, ולמדנו שכל הבהמות, עופות, כולם דיברו עד מגדל בבל לשון הקודש. ככה הנחש גם דיבר עם חווה בלשון הקודש. מערת הלל הזקן. במערת הלל הזקן מתרחש נס תמידי. באמצע המערה קיימת אבן גדולה, חלולה במרכזה כמין כוס, ובית קיבולה למעלה מ-40 שאה. אבן זו אינה חלולה תחתיה. כאשר נכנס למערה אדם הגון, האבן מתמלאת מים בדרך נס, שכן המים אינם נובעים מהקרקע, וגם כאמור, האבן סתומה תחתיה כמין כוס, וגם אם ישאבו מהאבן 1,000 קדי מים, לא יחסר מאומה. כך דברי רבי בנימין מטולדה. מערת המכפלה. גם משה רבנו וציפורה נקברו במערת המכפלה. אמנם בתחילה משה נקבר במקום בלתי ידוע, כנאמר ולא ידע איש את קבורתו. אך לאחר מכן המלאכים נטלו ממקום קבורתו וקברו במערת המכפלה. כך מובא בספר התמונה המיוחס לרבי נחוניה בן הקנה ולרבי ישמעאל כהן גדול. ובו הדברים בילקוט ראובני פרשת וזאת הברכה. מתחת לארבעה קברים ישנם מחילות תת-קרקעיות שניתן לעבור דרכם מקבר לקבר. ארבעת הקברים הם מערת המכפלה, מקום קבורת משה רבנו בהר העברים, מקום קבורת אהרון בהור ההר, ומקום קבורתו של מרים. כך מבואר בזוהר הקדוש, פרשת חוקת, קהץ', ובספרי הובאו הדברים במקדש מלך. מערת רבי שמעון בר יוחאי, עץ החרובים, שגדל בדרך נס, במערת רבי שמעון בר יוחאי, נהפך לעץ תמרים לכבוד שבת. כך נהג העץ כל שבוע ושבוע, במשך כל השנים בהם שהה רבי שמעון במערה. כך מבואר במדרש תלפיות עוד ח' ענף חרוב שבמערת רבי שמעון בר יוחאי. מעשר כספים. כשבעל הקהילות יעקב היה נשאל בענייני ספקות במעשר כספים, הוא היה עונה, בכל הספקות רק תחמיר, כי ממעשר כספים אף פעם לא מפסידים, רק מרוויחים. ועוד עושים, דעו לכם, כי מי שמקפיד על מעשר כספים, אין למס הכנסה שליטה עליו. מפגיע פרוונקה גייטס. מפגיע היה קטנה בגודל חתול, היחידה מכל בעלי החיים שהאריה מפחד ממנה. החיה הזו מכונה גייטס. יש לה בכפות ידיה, בכל כף, יותר מ-30 ציפורניים קטנות וחדות מאוד, יותר מסכין. וכשרואה ארי קופצת עליו, יושבת על כתפיו, משם עולה על הגולגולת שלו, וחופרת לו בגולגולת בציפורניים החדים שלה, עד שנוקבת את עצם הגולגולת, ומוציאה את המוח של האריה ואוכלת. והאריה מפיל עצמו לארץ, בעת שהיא רוכבת על כתפו, כדי לרמוס אותה, ולא יכולה, כי זה גייטס, תכף נשמט לצידו השני, ובמעט רגעים גומר מלאכתו בציפורניו. כך מבואר במסכת שבת עין זן, ובבן יהוידע בשבת שם. לדעות אחרות, המפגיע מחסל את האריה באופן זה. המפגיע חופר מחילה בקרקע בת שני פתחים. פתח אחד רחב, פתח אחד צר. המפגיע הולך לאריה ומרגיז אותו, עד שבשלב מסוים האריה רודף אחריו. המפגיע נמלט לתוך המחילה דרך הפתח הרחב, והאריה אחריו, עד שהוא נעצר והגיעו למקום הצר. לא יכול לצאת. בשלב הזה המפגיע יוצא מהפתח הצר ונכנס חזרה לפתח הרחב והורג את האריה מאחורה. כך כתב בעל העקדה, פרשת בחוקותיי, שער עין אלף. מפת השבת. קבלה ביד בעל עטרת צבי מזידיצ'ו. אם פורסים את מפת השבת על השולחן בערב שבת קודש, לפני חצות היום, סגולה לבטל הקליפה והסיטרה אחרה, המעוררת מחלוקת בביתו של אדם בערב שבת קודש אחר הצהריים. כך מבואר בספר באר השבת, מאמר קופיות בית. מצבת דג. בווינה קיימת מצבה שעליה חרוט, פה נתמן הדג שצעק שמע ישראל. הדבר אירע בערב שבת. תוך כדי הכנת הדג לכבוד שבת, נשמעה צעקה מגרונו של הדג, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. חכמי ישראל הורו לקבור את הדג בבית קברות, ולחרות על המצבה את האמור לעיל. מצבת יעקב, האבן אשר עליה נאמר, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים. היא נמצאת בין אבני הכותל המערבי עד היום הזה, כך מובא בתוספות השלם, דף קוף נון דלת, אותה. באבן הזאת, אמרו על אותה אבן, כשהיו מעלים אותה בדימוס, הייתה מפלת עצמה, לפי שעתיד בית המקדש לחרב, ועל כן מעשו אותה בונים, עד שבא שלמה בחוכמתו, ונשבע לה, שאפילו יחרב הכל, היא לא תחרב, ולא תזוז ממקומה, וקבעוה בכותל המערבי. מצא, קיימת סכנה להכין ממצת מצווה לגוי, בעל כף החיים, כף סמכזן, כף מהם, מספר, אדם שהזמין את שכנו הגוי, אלא סדר, והכילו מצא, וכשנודע הדבר, לרבי משה חיים, סבא של הבן איש חי, אמר לו שיזהר ממנו בזאת השנה. ויהי היום, ביהודי יושב, ובא גוי ההוא, בחרבו שלופה בידו, ונעשה לו נס, וברח מפניו, רחמנא ליצלן. מצווה, כיצד ידע האדם, אם מצווה שעושה, קוימה כראוי. כתב בעל באר מים חיים, בחוקותיי, קוף עין ג' נודע מפי ספרים וסופרים, אשר זהו הסימן המובהק בעשיית האדם, אחת ממצוות השם, אם עשה כראוי או לא כראוי, הנה, אם ליבו בוער בקרבו, אחרי עשיית המצווה, לעשות עוד ועוד ביתר שאת ויתר עוז, להשתוקק אחר התפילה אל התורה, מן התורה אל התפילה, וכן בכל המצוות, הנה עשה המצווה קצת כראוי. כי חיות המצווה והתפילה והתורה נקרא אש. וטבע האש הוא שהוא מלהיב ובוער יותר, מתלהב ובוער יותר ויותר. צריך להיזהר לעשות מצוות בממון כשר, שלא תהיה מצווה הבאה בעבירה. ואין קטגור נעשה סנגור. וביות כי קשה הדבר. לדעת בבירור איזה ממון בא לו ביתר גמור, העצה היא עוצה, שידברו איש רעהו, ויתנו במתנה זה לזה, סך ממון, ויעשו חליפין, ויהיה מונח להם בכיס, בפני עצמו, לעשות בו מצוות, ומעשים טובים, עד אשר יכלה, וכך יעשו תמיד, כי בממון שניתן לו במתנה, אין לו שום חשש איסור, כך מבואר בפלא יועץ. זאת אומרת, אני אתן לך 1,000, ואתה תיתן לי 1,000 במתנה, ונשתמש כל אחד ב1,000 הזה, בזה אין שום חשש גבר. לכל מצווה מתרייג מצוות, יש ריח שונה, שעל ידו גדולי ישראל, ידעו להבחין איזו מצווה חסרה או פגומה. כך כתב החידה בספרון ניצוצי אור. על פי זה באר החידה, את המסופר בזוהר בלק, קוף פי וב, על בנו הקטן של הרב אמנונה, שנשלח על ידי אמו לקבל ברכה מצדיקים, שהיו בקרבת מקום, ולא הסכים להתברך מהם, משום שהריח, שהריח, שהם לא קראו קריאת שמע באותו יום. ומכאן, שלכל מצווה יש ריח מסוים, שעל ידו הבחין הנער, שהפגם היה, שלא קראו קריאת שמע ולא שום פגם אחר. אז הוא ידע את כל התרי"ג מצוות וגם את הריח של כל מצווה. אדם שמייחד לעצמו מצווה מסוימת ומקפיד לקיימה כדת וכדין כל משך ימי חייו, למרות שאינו מדקדק בשאר מצוות ולפעמים אף עובר עליהם, אין מבשרין אותו בשורות רעות, מטיבין לו, מעריכין את ימיו ונוחל את הארץ. כך מבואר בספר אמונות ודעות, מאמר חמישי עוד דלת. כמובן שהוא יצטרך להיענש אחר כך על השאר. כל מצווה שאדם רגיל לעשותה, יזהר מאוד שלא לבטל אותה כלל. לכל המבטלה, מכניס עצמו לסכנה. כך כתב ספר חסידים תשנה. מעשה בזקן אחד, שהיה רגיל להתפלל ביום הכיפורים. פעם אחת לא היה זקן בעיר, כי הלך בסחורה, והתפלל אחר ביום הכיפורים. בזקן דאג כל השנה כולה, ובאותה שנה מת לו בן אחד גדול. מצורע. אדם שמדבר או חושב על צרעת, עלול ללכות בצרעת. כך מבואר בספר הגרד החלה, פרשת עקב, דיבור המתחיל והסיר השם. יש חולאים על שונאי ישראל, שהם מסוכנים לקפוץ על המדבר וחושב בהן, כגון נגעים, וכך הוא העניין בטבע. למדנו גם שאם אדם מתחבר למחלה שיש לחברו ומתבונן בה וכואב לו והוא מתרגש מזה וכו', הוא יכול לדבק במחלה. לכן אומר שצריכים הרופאים להיות אבירי לב שלא יתחברו למחלות, כי אז יוכלו לדבק. אין כל אפשרות שהמצורע יתרפא מצרעתו ללא שאביו יירק בפניו. כך מבואר בפרקי דרבי אליעזר, פרק נון ב', בשם רבי לויטס, איש יבנה. אם אין אביו של מצורע רוקק בפניו, אינו מתרפא, שנאמר, ואביה ירוק ירק בפניה. ברוח פיו של המצורע נמצאים חיידקים מסוכנים, שהנדבק בהם עלול לנזק קשות. זאת הסיבה, כותב אבן עזרא, ויקרא י' ג' ממה, שהתורה מצווה את המצורע, בעל שפם יעטה, שלא יזיק ברוח פיו. אדם שלקה בצרעת, ישתדל להתחזק במידת הביטחון, ובשכר זאת הקדוש ברוך הוא ירפאו מצרעתו. כך כתב על אגרא דפירקה עוד כסד. נראה לי שמידת הביטחון הוא סגולה להסיר הצרעת. מציאת חן. אדם שמוצא חן בעיני הבורא, יזמנו לו מן השמיים את כל הנצרך לתיקונו השלם, כדי שיוכל להגיע לעולם הבא ולקום בתחיית המתים. כך מבואר במדרש משלי, חטא כף א'. מי שנזקק לטובתו של אדם אחר, וחושש שעלה יסרב לבקשתו, וטרם ייגש אליו לבקש את עזרתו, יאמר שלוש פעמים, שמחתי בו אומרים לי, שמחתי בו אומרים לי, שמחתי בו אומרים לי. השם יתברך ייתן חינו בעיניו, ימלא בקשתו. כך מבואר בספר נחלי מים בשם רבי חיים ויטל. אולי זה גם עצה לפני ראש השנה, שנגיד שמחתי בו אומרים לי שלוש פעמים, ונמצא חן בעיני השם יתברך. הכל יודוך. והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. למדנו בשבת ש-48 השעות של ראש השנה זה הכתרה של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שירצה למלוך עלינו. בכל הפסוקים מדברים בזה, ונמליכך מלך ותמלוך עלינו, ואנחנו רוצים שהשם ימשיך למלוך עלינו בגלוי, לא באסתר. אז 48 האלה נקראים ראש השנה. ראש, וכל השנה זה הגוף. וגופה בתר רשע אזיל. וכל הגוף הולך אחרי הראש. מה שאני חושב בראש ורוצה, אז אני פועל. הגוף פועל לפי הראש. ב-48 שנה, 48 שעות של השנה הזאת, אם אנחנו מנצלים את הכל רק להמליך את הבורא, ורק לא מסיחים את המחשבה לשום מקום והכל, כל השנה שלנו תהיה מושפעת ממלכותו יתברך לטובה עלינו. אבל אם דוגמה אדם יושב דומם סתם, גמרו את התפילה והכל, הוא יושב סתם ככה. תחלקו את ה-363 יום ליחס של 48 שעות, יצא שבוע, שבועיים, גם כן יהיה דומם מכל מיני דברים. אם הוא יאכל דבר חמוץ בראש השנה ויעשה ככה, על החמוץ, יהיה לו כמה ימים חמוצים בשנה, כי כל רגע הוא נחשב ימים, שעות, או שבועות, או חודשים. אז צריך לנצל את 48 שעות ממש. גמרת תפילה, לא לדבר דברים של הבל, לא דברי חולין, קח ספר, קח תהילים, קח פה, לא לבזבז את הזמן, אתה אוכל, תתכוון אכילה, לשם שמיים שלי כוח להמשיך את היום הקדוש, אתה הולך לנוח אחרי חצות, אז גם כן המנוחה תהיה בשביל שיהיה לי כוח וערנות, לעבוד השם, בכל המחשבות תפוסות רק בשם יתברך. אם תצליחו 48 שעות, נתפוס את המחשבה בזה, כל הגוף, כל השנה תהיה דליקטס. ובי חנני אומר, רגע שאומר, עושה הקודש ברוך הוא,